שבת שלום וברך לכל המאזינים והצופים היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת ויגש וממשיכים בסדרת חיי הזוגיות. פרשתנו, אנחנו נתמקד על אחד מהיסודות של הבית, זהו שמירת הכבוד ההדדי. ומשפט הפרשה, אם אשתך תהיה מלכה, אתה תהיה מלך. התורה מספרת לנו על המפגש של יוסף עם אחיו. וכותבת לנו התורה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. אומרים חז"ל במדרש, הבה נתבונן, הוא הולך להתגלות לאחיו, שהם התעללו בו, מכרו אותו, וסיפרו לאבא את כל הסיפורים שהוא איננו וטרוף טורף יוסף. הוא הולך עכשיו להתגלות אליהם. איך הוא אומר הוציאו כל איש מעליי? הרי הוא מסכן את החיים שלו. הרי באותו רגע הם יכולים להרוג אותו, כיוון שהוא יהיה הרי מציאות שתתפח על פניהם. מה יגידו לאבא שלהם? הרי הוא יספר להם יספר לאביו מה עשה, מה הם עשו לו. איך הוא נכנס לסכנת חיים ולא ישאיר שומרי ראש שיגנו עליו, שישמרו אותו? שאלה קשה מאוד. בהמשך הפרשה, גם כן התורה מספרת לנו, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו אם נא מצאתי חן וכו'. אומרים חז"ל במדרש, ויקרא ליוסף. מכאן מתבאר, אומרים חכמים, שיוסף לא היה מצוי אצל אביו. כבר אבא שלו נמצא במצרים. מלא במשך כל ה-22 שנים שהוא היה רחוק מאביו. אבל כבר אביו נמצא במצרים. צריך לקרוא לו. הרי הוא היה צריך לפקוד את הבית של אביו יום-יום, לראות מה שלום אביו. צריכים לקרוא לו ולגלות לו שהאבא חולה. מה ההסבר בדברים? אלא מכאן אומרים חזר, רואים שלמרות שהוא היה במצרים, יוסף לא היה מצוי אצל אביו. למה? איך ייתכן? מה קרה לו? איך פוג מצוות כיבוד אב ואם? מה ההסבר לדברים? עוד יותר שואל האור החיים הקדוש, איך יוסף יוכל להצטדק ולהסביר את עצמו? למה לאחר שעלה למלכות, לא שלח שליחים להודיע לאביו שהוא חי? וכי הוא לא מבין שהאבא כל כולו בוכה עליו, מצטער עליו? מי לא בוכה על בנו ועוד בן הסכונים שלו שהיה אהוב עליו? איך הוא ישב בשקט במשך שנים רבות ולא דאג לשלוח שליח? כך שואל האור החיים הקדוש. ושאלה נוספת בפרשתנו, גם כן אנחנו מוצאים מעין הנושא של יוסף, שכאשר במעשה תמר, כאשר התגלה שהיא בהיריון, הובאו הדברים לדיון בבית הדין של יהודה, והוא שפט אותה ופסק עליה, הוציאוה ותשרף. ואז מה קורה? היא שולחת את המטה ואת הפתילים, להגיד, למי שזה שייך, היא ממנו הרה. הרי היא יודעת שאם את מעמידה עכשיו את יהודה בניסיון ומבוך, שהוא פוסק עליה לשרוף אותה, והיא שולחת לו, לא אומרת, אבל זה ממך יהודה. היא אומרת, תכירו למי זה הפתילים והמטה הזה, זה ממנו היא בהיריון. הרי יכל יהודה להגיע למצב, בגלל הביזיון שהתגלה עכשיו שזה ממנו, להשאיר את הפסק, להישרף, לשרוף אותה, ויחד עם הילדים שלה שהיא בהיריון. והיא לא אכפת לה, הייתה מוכנה להישרף, ולא להגיד את זה בפרצוף. למה? אלו שאלות שמובילות אותנו לנקודת חשיבה, מהי הדרך וההנהגה הנכונה של התורה הקדושה. אחד מהיסודות של הבית היהודי, זהו הכבוד ההדדי, שמירת הכבוד ההדדי בין בני הזוג. לצערנו ישנם רבים שחושבים אחרת, שלומר את הכל בפנים ולהגיד דוגרי, דוגרי, הוא רוצה להיות אדם אמיתי, אבל הדוגרי הזה הוא דוקר את הלב של השני, בגלל שהוא רוצה להטיח בו בפרצוף את כל מה שהוא חושב, והוא חושב שהוא עושה את זה בצדק וביושר. כך לצערנו בחברה, אנחנו עדים למציאות שכל התקשורת היום ונורא מה שהולך, שכאשר מצליחים למצוא איזה פרשייה, ישר זה מוצף בכל כלי התקשורת, וכמה שיותר אפשר לנסות לנבור ולהפיץ ולספר את ההכפשה, את החשד, זה נורא. והיום שופטים את הבני אדם, כותלים אותם. הרי בני אדם כאשר חושפים עליהם חשדות, שהרבה פעמים ההר הוציא אכבר ואין כלום, ובסופו של דבר אבל הרגו משפחה שלמה. זה הכל בשם הצדק והיושר. האדם צריך לדעת את המציאות, רוצים לגלות לעולם את היושר ואת הצדק. תורתנו מלמדת אותנו, לא זו דרכה של תורה. כבוד האדם הוא מקום עליון. כבוד האדם הוא הדבר הראשון שהוא חשוב, ראשון בפירמידה שכל אדם חייב לתת עליו את הדעת. איך משמרים את הכבוד של הזולת? וקל וחומר בין בני הזוג, כדי שתהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, הכל תלוי בעצם בשמירת הכבוד ההדדי. ולכן כשאתה תדע לכבד את אשתך ולעשות אותה מלכה, אז גם אתה תהיה מלך. ואני אספר מעשה שהיה. ראיתי מעשה נפלא, שני אחיות שגדלו בבית אחד, הגיעו לפרקן, התחתנו, כל אחד הלך לדרכו, והתחילו את החיים שלהם. אחת מהם לא צלח עליה מזלה, ולצערנו המצב הכלכלי היה קשה, והייתה חיה בדוחק, בעוני. זכו לשתי בנות יפות, מיוחדות, יקרות, הכל מצוין, אבל אין לאל ידם להושיע כלום. הילדות הלכו וגדלו בבית הזה, בית באמת היה בו אהבה ואחווה, שלום ורעות, אבל אין מה לאכול, כל הזמן נלחמים עם הקיום שלהם. והבנות הגיעו לפרקן, קשה מאוד למצוא שידוכים, אין נדוניה, אין אפשרות לחתן אותם. מצד שני, האחות השנייה שפר עליה מזלה, ובאמת המצב הכלכלי שלהם הלך וסגסג ופרח בצורה מדהימה, וזכו לעושר גדול, והייתה מתגוררת ממש בטירה, ארמון, ארמון עם משרתים והכל, כל טוב העולם היה לה. והנה החליטה אחותה הענייה, אולי הגיע הזמן שאני אלך לבקר את אחותי, לאור המצב שהוא כל כך שונה אחד מהשני, לא היה ביניהם כל כך קשר, אבל החליטה אולי ברגעים האלה שהיא זקוקה לעזרתה, אולי תלך אליה לבקר אותה, אולי תוכל לסייע לה. והלכה, הגיעה לטירה, היא רואה איזה טירה, איזה ארמון אחותה גרה, היא מתארת לעצמה איזה חלומות, איך היא חיה, איזה חיים מאושרים ורודים. והיא מנסה לנקוש בדלת להיכנס, יוצא משרת, מה צריכה? חשבו אותה איזה ענייה, הולכת כמו מסכנה. אמרה לו, אני אחותה של הגבירה, אני רוצה להיכנס אליה. אמרה, תמתיני, אני אשאל, בבקש רשות. נכנס, שאל, אמרה לו, בטח, תכניס, זה אחותה. הכניסה אותה, כמובן היא נכנסת לבית, מתפעלת מכל הפאר והאדר הנוצץ מכל פינה וזווית. הכל בטוב טעם, בעושר גדול מאוד. וסוף סוף מגיעה לפגישה עם אחותה. אבל מה היא רואה? היא רואה את אחותה צנומה, שדופה, פנים נפולות, עצובות. לא צריכה להבין. איך ייתכן? לא לזה היא ציפתה. חשבה בטח היא תראה איזה מלכה שיש לה כל כך עושר, כזה פאר והדר ומשרתים. וכל פני הנפולות והעצובה, השם מרחם. לא יכלה לשאת במציאות הזאת. שאלה את אחותה, תגידי לי, למה את ככה נראית רע? מה קרה לך? אני לא רואה שחסר לך כלום. את חיית באושר, כל טוב הארץ יש לך. אז למה את ככה נראית? אולי את חולה, אולי משהו? אמרה לה אחותי היקרה, נכון שאני יש לי עושר לרוב ויש לי כל מה שאני רק רוצה, אבל לא שווה לי כלום. למה? כי היא מספרת שבעלה מזלזל בה, הוא לא מתייחס אליה, היא לא יכולה להגיד מילה כי רק הוא קובע. כל מה שהיא תגיד הוא יכול להגיד לה, את טיפשה, את לא מבינה כלום, והוא קובע כל דבר. אין לי ערך ולא מעמד אצל בעלי, כלום. מה שווה כל העושר או הכבוד הזה? זה רק אוכל לי כל היום, יומם ולילה אוכל לי את הלב. את נראית יותר טוב ממני. רק אז הבינה אחותה הענייה שהיא חיה עם פת חרבה, אבל עם שלווה בה, עם חיים מאושרים, עם אהבה ואחווה, שלום ורעות, עם כבוד הדדי, ראתה שהיא חיה הרבה יותר טוב מכל העושר הזה. ואני אומר לכם, צופים עיקרים, מאזינים עיקרים, זה מעשה שאני ראיתי במו עיניי. היה לי איזה גביר אחד, אני לא אומר שמות, גביר אחד שבאמת, עד שהצלחתי להיפגש איתו, קבעתי פגישה בדירת נופש שלו במנהטן, במקום מאוד יוקרתי, ואני בא לפגישה הזאת שצריכים לתאם והכל וכו', ואני נכנס, סוף סוף מקבל אותי, אני רואה בית, קומה שלמה, פאר והדר, הכל נוצאת, זהב, כסף מסביב, משרתים אפילו, לא משרתות, לבושים בצורה מכובדת, עם חליפות מיוחדות, הכל בצורה ברמה גבוהה מאוד. ואנחנו, קיבל אותי, ישבתי, היו לו שם חברים, אשתו והמשרתים, ואז מה קורה? הוא מבקש מאשתו להביא לשתות, הוא אפילו לא ביקש מהמשרתים, הוא רצה לכבד אותנו, שזה יהיה יותר אישי. אז הוא אמר לה, שתכין לנו שתייה, והביאה שתייה. ואז הוא שואל אותי, מה אתה רוצה, סוכרזית, סוכר? אמרתי, לא משנה לי, סוכרזית, סוכר. אז היא אומרת, אבל כבר שמתי סוכר. היא רק אמרה ששמתי סוכר, התחילו שם צרחות אימים. מה זה צרחות? צרח עליה, בייש אותה, השפיל אותה דפר, לפני כל המשרתים, לפני החברים, לפנינו. על מה? למה שמת? אולי הוא רוצה סוכר זית, אולי הוא לא רוצה סוכר. מה את שמה? בלי לשאול, מה את עושה בכלל? רק אז הבנתי, כשעליתי לבית ונכנסתי וראיתי את אשתו, לא הבנתי למה פניה פני תשעה באב. חברות, נפולות. אמרתי, רבון שם, כזה עושר. חשבתי שהיא מלכה. קיבלתי את התשובה מיד. לא שווה כלום, לא עושר. לא נותן שום דבר הפאר והדר. אם אתה לא יודע לכבד אחד את השני, אתה משפיל עד עפר. תורתנו הקדושה רוצה ללמד אותנו מהי הדרך הנכונה בחיים, שכבוד האדם בראש הפירמידה. חובתנו לדאוג לא לשפוך את דמו של השני, לדאוג איך לכבד אחד את השני. אומרים חז"ל במדרש, יוסף ידע שהוא מוציא את כולם כדי להתגלות לאחיו, ידע שהוא מסכן את החיים שלו, הוא הביא בחשבון שיכולים להרוג אותו. יותר מכך, אומר הרב לב חסמן, הרי 22 שנה חיכה לפגוש את אביו, והוא כבר מתקרב לרגע הזה, והוא הולך ומסתכן שאולי לא יזכר יותר לראות את אבא שלו. כל זה למה? מוטב לאדם ליפול לכבשן האש ולא להלבין את פני חברו, כדי שלא לגרום להם לבושה לפני מישהו. אז הוא מוכן להקריב את עצמו, כי כבוד האדם הוא ערך עליון בתורה. לכן אומר האור החיים הקדוש, שזהו ההסבר למה באמת יוסף נמנע מלספר ולשלוח שליח לאביו להודיע לו. הוא אמר, עדיף לסבול וגם שאבא שלו יצטער, העיקר לא לגרום לאחים שלו מבוכה וביזיון והשפלה, ומי יודע מה ההשלכות של זה. אז היה מוכן להקריב את הכל. זהו הטעם, אומרים חז"ל, למה הוא גם נמנע מלבקר בבית אביו אפילו שהגיע למצרים, כדי שלא יגיע לאיזה מציאות שיאלץ לספר לאבא שלו, אבא שלו יחקור אותו משהו. אז הוא חיפש כמה שפחות כדי שלא לגרום בושה לאחים שלו. ולכן באמת כותב הרמב"ן, כאשר אשת פוטיפר העלילה על יוסף, השאיר את הבגד וברח. מה, אתה לא מבין שהבגד הזה יהיה באוכרך? אתה גבר, משוח לה את המעיל מהיד שלה. מה זה? מה הבעיה? למה? למה הוא לא משך לה את זה בכוח וברח? למה הוא משאיר לה את זה? אומר הרמב"ן, הוא עשה חשבון שזה יגרום לה לאיזה ביזיון. לא שווה. מוכן להיכנס לסיכון שתעליל עליו, אבל לא לבזות, לא לפגוע בה. זה היה ההסתכלות, ההנהגה שלהם. לכן כותב גם הספורנו, כתוב שאחרי שהוא יצא, מה כתוב? וינוס ויצא החוצה. אומר הספורנו, מה פירוש? וינוס ויצא. זה אותו דבר. הוא נס, אז הוא יצא. אומר הספורנו, התורה כאן מלמדת אותנו הנהגה. יוסף נס ממנה בתוך הבית, אבל ברגע שיצא מפתח הבית, ויצא לאט לאט, שלא יראו אותו בורח, רץ, מה קורה? למה? שלא לגרום בזיון לאשת פוטיפר, שלא ירגישו כלום. כל זה כדי להראות לנו עד כמה חשוב הכבוד של האדם. תמר, אומרת הגמרא, למה תמר הייתה מוכנה להסתכן ולסכן את העוברים, שזה מלכות בית דוד העתידה לצאת ממנה? כל זה בשביל דבר אחד, לא להלבין את פניו של יהודה ברבים. אם הוא רוצה שיגלה, ואם לא, שיסרוף אותה. היא מוכנה להסרף ולא לפגוע בכבוד שלו. זה המושג של כבוד האדם. לכן באמת חכמים אומרים במסכת אבות, המלבין פני חברו, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. כשאתה פוגע בשני, משפיל את הכבוד של השני, אין חלק לעולם הבא. עד כדי כך, תשימו לב, התורה כל כך חסה על הכבוד של האדם. אפילו גנב, יש הבדל בין גנב שגונב סה לגונב עגל. סה משלמים, אם הוא לקח גנב סה, עז או כבש, ושחט אותו, משלם פי רק 4. אם הוא גנב עגל ושחט אותו, משלם פי 5. למה? אומרת הגמרא, אתה יודע מה ההבדל בין גנב של כבש לבין עגל? עגל הוא חייב ללכת איתו ברגל, הוא לא יכול להרים אותו. אבל בכבש, כדי לברוח מהגניבה שלו, אז הוא שם את הכבש עליו והוא בורח. אז הוא בייש את עצמו. נכון שהוא בייש את עצמו בשביל לברוח כמה שיותר מהר שלא יתפסו אותו, אבל בפועל יש פה בושה שהוא יתבייש, שהוא הולך עם כבש על הכתפיים, אז מורדים לו בכנס. כל כך התורה מתייחסת ומתחשבת בכבוד של האדם. אפילו בלעם הרשע, הרי כתוב שהמלאך אמר לבלעם, אם לא הייתה נוטה בהמה האתון, גם אותך הרקתי ואותה יחייתי. אומרים חכמים, מכאן אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא הרג, המלאך הרג את האתון. ולמה? כדי לא יגידו, הנה זה האתון שבלעם לא יכל לעמוד בתוכחה של האתון הזאת. אז זה פוגע בכבוד שלו. אפילו רשע מורשע. כי הקדוש ברוך הוא חס על כבוד האדם. והגמרא מספרת יותר מזה במסכת כתובות דף סמך זין, היה מר עוקבה, שהוא היה רגיל כל בוקר בדרך שלו שהוא הולך לבית המדרש, הוא עובר דרך איזה בית של עני, והוא שם לו צדקה. יש הרי פעם הדלתות האלה הם חריצים, שמים את הדואר, אז גם ככה היה מכניס לו צדקה. עכשיו העני הזה, כל יום הוא רואה מקבל צדקה, צדקה, הוא רצה לדעת מי זה הבן אדם הזה שכל כך עושה לו טוב. מצד שני מר עוקבה לא רצה שידעו מי הוא, רצה שזה יהיה מתן בסתר, לא צריך לדעת מי נותן לו. והנה פעם אחד החליטה, אני חייב לתפוס אותו על חם. חיכה, הוא לא ידע מתי בדיוק זה קורה, והנה כשהוא רואה שמכניסים את המטבעות, רק את זה מיד פתח את הדלת לתפוס אותו על חם, אבל מה קרה? מרוק כבר רק שמע איזה חריקה קצת בדלת, הוא ברח, רץ להתחבות שלא יראה אותו. למה? שלא לבייש אותו. מה קרה? מה הוא מצא? מצא מאחורה. הם עשו הרפרנות, ככה היו אופים לחמים. תנור, שמים שם רגחלים, עצים, ואופים. אז הוא מצא איזה תנור בחצר, נכנס לשם להתחבות שלא ימצא אותו. ומה קרה שם? היה שם גחלים, דלוקים, בוערים. נשרף לו הרגל בגלל זה. וכל זה למה? שאלו אותו, מה קרה? כיוון שמוטב לאדם להפיל את עצמו לכבשן של האש, ולהישרף הרגל ולא להלבין את פני חברו. ופה מה מדובר? סך הכל, הוא לא אשם בזה. אני לא רציתי לבייש אותו. הוא מחפש אותי למצוא אותי, לא אני. אבל גם זה לא. וגם אפילו שאין אף אחד. גם כן, עם כל מה שאין אחרים, זה נקרא מלבין פני חברו. זה חידוש עצום. להבין את המשמעות עד כמה חשוב הכבוד של האדם. עד כמה צריך לשמור. לכן מסופר באמת על המהר"ל דיסקין, שלעת זקנתו, הוא היה סובל מירידת... היה לו ירידה בסוכר, והיה מאוד מאוד חלש. אז לכן כל פעם כששוטה בשיעור, היה מביא לו השמש, קוסטה, היה שם כמה כפיות קדושות של סוכר, כדי להרים לו קצת את הרמת הסוכר. פעם אחת, פתאום באמצע השיעור, שומעים, אשתו צועקת, צועקת המטבח. יצא התלמיד, אחד יצאו התלמידים לראות מה קרה לרבנית, אולי קרה משהו. מה קרה? היא אומרת, מה זאת אומרת מה קרה? אני רואה שיש מלח על יד הזה של התה. כנראה הוא חשב, המשרת חשב שזה סוכר. בטח הוא שם לו מלח במקום סוכר, ולא רק מלח, הרי הוא שם כמה כפיות, אז יהיה ממש מלוח, דג מלוח יהיה לו. ומה קרה? בקיצור, הם באו באמת, נכנסו לרב, אמרו לה, אנחנו לא ראינו כלום, הרב שתה את התה, הכל רגיל, לא ראינו שיש איזה שינוי. אז באו לרב, שאלו אותו באמת מה קורה, הרבנית ככה מאוד בבעלה, בחרדה, שאולי הוא טעה, הוא שם מלח במקום זה. אמר להם, כן, אז למה הרב שתה את זה? הרב לא אמר כלום. אמר להם, מוטב להלבין, ליפול לכבשן האש ולא לבייש. מה, אתם רוצים שאני אבייש את המשרת, מסכן? אז שתיתי את זה. והקדוש ברוך הוא ישמור. לכן צריך האדם להיזהר מביזיון. מספר הרב שבדרון, זכרונות צדיק ברכה, הוא מספר שפעם אחת, הוא הרי היה תמיד בעולם הישיבות, ופעם אחת המשגיח של הישיבה נסע לאסוף קסמים בחוץ הארץ, ואז ביקשו כל התלמידים שלפחות שהרב שבדרון נגיד להם שיחות. הוא חשש, אם הוא יתחיל להגיד שיחות, מי יודע, אולי השיחות שלו יהיו יותר יפות מהמשגיח, זה יפגע בכבודו או לא, ואז מה יהיה? הלך לשאול את הרב חזקאל לוינשטיין, המשגיח של פונוביץ'. נסע אליו, סיפר לו את המציאות, אמר לו, אנחנו מקובלנו, ככה הוא אומר לו, הרב חזקאל לוינשטיין אמר לו, יש לנו קבלה ברורה, אם נוצר מצב כזה של הזדמנות לבנות בית המקדש, ויש בזה חשש שלך לשות דעת, פגיעה במישהו, עדיף לא לבנות את בית המקדש, ולא לפגוע בבן אדם. עד כדי כך כבוד האדם, הוא נמצא בערך העליון. זהו הדרך איך לנהוג בבית. אני מספר לכם, מסיים לכם בסיפור מעניין. כרב העיר באים אליי כל פעם שאלות. פעם אחד נכנס אליי, לא לפני הרבה זמן דווקא, נכנס אליי איזה אברך, יש לו שאלה בתארת המשפחה, הוא בא אליי. כמובן, הסתכלתי, ראיתי, אמרתי לו את הפסק, ואז הוא אומר לי, שאני הייתי בבית אצל הרב, ובזכות הרב, אני רוצה להגיד לרב שבזכות הרב חזרתי בתשובה. מאיפה? אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מה אתה, מה קרה. אז הוא אומר לי שהוא עבד עם איזו חברה של דלתות, ואנחנו הזמנו דלתות לפני כמה שנים, והוא התקין לנו בבית את הדלתות. הוא היה חילוני, הוא גדל בבית חילוני, והיה חילוני לגמרי. אומר לי, אבל תדע לך, כבוד הרב, אני חייב להגיד לך את המילים האלה. אני הייתי פה להתקין דלתות, הייתי כמה ימים. אני ראיתי מה מושג, איך הרב והרבנית, באיזה כבוד הדדי מדברים אחד השני, מתנהגים אחד עם השני. אמרתי, אני לא מאמין, מה, זה, יש כאלה חיים? אני גודל בית חילוני, אחד צועק על השני, אחד מקלל את השני, אחד מבייש את השני. אני לא האמנתי. ראיתי שיש חיים אחרים בכלל. החלטתי שאני עוזב את הדרך הזאת, עזב את העבודה, והלך לישיבה לחזור בתשובה וללמוד, והוא אומר לי, היום אני אברך ברוך השם, התחתן עם בת של בית יעקב, בנה בית לתפארת, כל זה ממה? שהוא ראה איך בעל ואישה מתייחסים בכבוד אחד לשני. לכן, מאזינים וצופים עיקרים, אנחנו לומדים מכאן, מהפרשה שלנו, מהו הערך העליון. כל בית יהודי, קודם כל כבוד האדם, שאסור לדעת, אסור לפגוע בכבוד האדם, בשום סיבה, צריך למסור נפש אפילו, ובלבד שלא לפגוע בכבוד האדם. קל וחומר בין בני הזוג, שהגמרא אומרת, במסכת יבמות דף סמך ב', שחייב האדם לכבד את אשתו יותר מגופו, כך פוסק הרמב"ם, ומצד שני האישה, גם כן צריכה לכבד אותו. זאת אומרת שסוד, ועל ידי זה אומרת הגמרא, אדם שנוהג ככה, מובטח לו שיהיה לו שלום בית. זהו למעשה, מה שחזר רוצים ללמד אותנו, שסוד השלום בבית, הוא שמירת הכבוד ההדדי. ואם אתה תדע לעשות את אשתך מלכה, אז אתה תהיה גם מלך. זה הסוד, ולא רק זה, אלא זה סגולה לעשירות. הגמרא אומרת, במסכת המציע בדף נונטט, שכמו שאברהם תכבד את האישה ותקנה לה מתנות, כל זה כדי שתהיה עשיר. מאיפה לומדים את זה? מאברהם אבינו, שכתוב לאברהם יטיב בעבורה, בזכות שרה. אדם שכל הברכה וכל ההצלחה שלו זה בזכות האישה. כשיש כבוד הדד, יש הערכה, יש הוקרה, אז האדם זוכה לשפע, ברכה והצלחה. וקל וחומר, והוא הדין גם כן בחברה, כמה צריך ללמוד. אם אנחנו רואים כמה יוסף הצדיק מסר את עצמו, איך תמר, אפילו דאגה לפגוע בכבודו של בלעם או של גנב, התורה מתייחסת. ודאי ובוודאי שחובתנו לעשות מאמץ גדול, לשמור, לא לפגוע בכבוד הזולת. וכאן בחומר, וכמובן זה בתוך הבית של האדם, ועם בני הבית, עם המשפחה, עם התלמידים, עם העובדים, בחברה. והמזהיר והנזהר ירבה שלמה כנהר, ויזכה לשפע, ברכה והצלחה. ולכן לא לשכוח, אתה רוצה להיות מלך, תעשה את אשתך מלכה. זהו הסוד של שלום בית. שבת שלום ומבורך לכולם.